עכשיו בדיגיטל של 103 FM. נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בנקודת מפנה. קובי דהן וקבוצת גולה ויחד איתי אופיר זילביגר בעוד פרק שמקווה שיביא לכם המון תועלת. אהלן אופיר.
שלום קובי, מה שלומך?
אני בסדר גמור לכיפק. וואלה, היום יש לנו פרק שחלק מהאנשים, אתה יודע, רק ישמעו את הכותרת שלו, יסגרו, כי אנשים לא אוהבים לדבר על זה. הולכים לדבר על הלוואות, הולכים לדבר על חובות, ולחלק זה עושה פריחה ולא אוהבים להתמודד עם זה.
אז בוא ניתן להם אופק, מה שנקרא משואה לתקומה. אוקיי. אנחנו נהיה בסדר בסוף הפרק.
טוב, אז חבר'ה, יש לכם אור בקצה המנהרה, אז תהיו איתנו, מבטיחים שנעשה לכם קצת שחור, אבל אחרי זה נתחיל לחבר אתכם לאור. אז אני חושב שכמעט ואין אנשים שלא לקחו הלוואה, בטח משכנתה, הלוואות, חובות וכו', וזה נראה לנו ככה כחלק סטנדרטי מהחיים שצריך, אם אני רוצה לקנות משהו, אז אני אקח הלוואה, אם אני רוצה לקנות משהו, ואני רוצה שנדבר היום גם על הנושא של הלוואות טובות והלוואות לא טובות, יש דבר כזה, והחלק הכי חשוב, להתחיל דווקא עם הנושא של הנטל, הסטרס, כי הרבה פעמים אנחנו מדברים על פסיכולוגיה, ושכלכלה זה 70% פסיכולוגיה, ואני רוצה שלפני שאנחנו נכנסים לנושא של הפיננסי הכלכלי, נדבר טיפה על הסטרס. מה גורם לנו הנושא של ההלוואות, המתח?
כן, בסוף הנושא הפיננסי פה הוא מאוד פשוט, זה X ועוד Y, או כפול Y שווה Z, זה מאוד מאוד פשוט, ונפתור את זה בקלות. אנחנו רואים בפועל עלייה מתמשכת בלקיחת הלוואות צרכניות. אני לא מדבר כרגע על הלוואות טובות כמו שדיברת קודם, מדבר על זה קצת בהמשך. אני מניח שרוב הקהל שלנו מבין מה זה הלוואה צרכנית, אתה לוקח לרכב, אתה לוקח הלוואה, אפילו פורס בתשלומים בסופר, הלוואה לחופשה, סתם איזה הלוואה מרכזת כזאת, כי כבר היו לך הרבה התחייבויות, ככה קצת מינוס, ואתה צריך עוד איזה בוסט קטן לתזרים, מה שנקרא, אז אתה לוקח הלוואה, ואנחנו רואים שעם השנים זה הולך וגדל, ונוצרת פה בעיה שאנחנו רואים הרבה משפחות שבאות אלינו, שפשוט יש להם החזרים חודשיים נורא נורא גבוהים. כי הם לקחו איזה הלוואה קטנה פה וקטנה פה וקטנה פה, ופתאום הם מרוויחים 19, אבל מחזירים 8 או 9. עכשיו, כאילו, פיזיקלית, זה לא מסתדר. נכון. כאילו, קשה להחזיק ככה בית, ובאמת, מה שנקרא בשפה המקצועית, ההכנסה הפנויה קטנה, אין מספיק כסף לחיים עצמם, כי אנחנו מחזירים הרבה התחייבויות והוצאות קבועות, וזה מוריד את רמת החיים. הבעיה היא שאנחנו לא יודעים באמת להוריד את רמת החיים, אז אנחנו מגדילים את החוב כל הזמן, כדי להחזיק את רמת החיים. אנחנו לא מצליחים להתאים את עצמנו. מה בעצם גורם בדרך כלל הלוואות? בוא נדבר, כאילו, מהי הבעיה הכלכלית הגדולה ביותר? הפער בין הכנסות להוצאות. משפחה שיש לה לאורך זמן פער שלילי בין הכנסות להוצאות, היא צריכה לקחת הלוואה, ועוד הלוואה, ועוד הלוואה. וכשאתה לוקח הלוואה, אז אתה מוסיף את ההחזר החודשי, עוד הוצאה. זה איזשהו כדור שלג שהולך וגדל. זה כדור שלג שמשפחה יכולה לגלגל אותו 3-5-7 שנים.
יש משפחות לכל החיים.
כן,
אבל כל הזמן בהחזר הלוואות קבוע.
נכון, אבל מה הבעיה? ביום אחד אתה נהיה לקוח מוגבל בבנק, מתקשר אליך איזה ציפי מהבנק, תשמע, עד מחר, ב-12, תחזיר בבקשה את כל ההלוואות, איזה 70, 80, 150 אלף שקל, אבל אין לי. אוקיי, בסדר, אבל מה לעשות? כאילו, עד עכשיו הבנק תחל לגלגל את הבלוף, עכשיו אי אפשר יותר. אז הבעיה האמיתית זה ש יש פער בין הכנסות להוצאות, שאנחנו לא יודעים למנן, לסדר את רמת החיים שלנו ככה שלא יהיה פער בין הכנסות להוצאות, אנחנו צוברים הלוואות, לוקחים עוד הלוואות ומגדילים אותם, מה שאומר שלא משנה כמה הלוואות לסגירת המינוס אני אקח, אם אני לא אפתור את הבעיה
הבסיסית
של פער בין הכנסות להוצאות, אם פעם אחת ולתמיד אני לא אפתור את הדבר הזה, תמיד אני אצטרך לקחת מתישהו עוד הלוואה ולהיות בכדור השלג השלילי. לא שכולם במדינת ישראל חיים במינוס, ממש לא, בערך חצי. אנחנו גם עובדים עם המון משפחות שהם דווקא בפלוס, ואיזשהו כדור שלג הפוך. אבל משפחות שבכדור שלג השלילי, א', זה מאוד לא נעים, כי הכנסה הפנויה באמת נחנקת כל הזמן, וזה כל הזמן הולך ונחנק עוד, כי יש ריביות, וכל מיני, אתה מגלגל את ההלוואות, אז אתה מוסיף עוד. ולכן צריך קודם כל, אחד, זה לפתור את הבעיה הבסיסית, לא לשים פלסטר, אלא לפתור מהשורש, כאילו לפתור לא את הסימפטום, אלא את הבעיה. וגם לשאול את עצמנו, ברמה התנהגותית, איך קרה שכאילו שהגענו למצב הזה? מה צריך להשתנות? כי אם לא ישתנה, שום תוכנית כלכלית לא תעזור.
אז בואו נחלק שנייה אחת את השיחה, בלפני ואחרי. בלפני, קצת התנהגויות שמביאות אותנו לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, דברים שאנחנו עושים שבעצם, כמו שאתה אומר, יש פער. אני אתן דוגמה. אני מגיע נניח לסופר ואני עומד אחרי מישהו או מישהו שקונים, ואז יש את השאלה, לחלק? לכמה? ואז אני שומע אנשים שאומרים לכמה אפשר, ארבעה תשלומים, סבבה, חלק לארבעה תשלומים. ואני חושב שפה זה איזשהו ניצוץ קטן, הרי מה קורה? אז נניח לצורך העניין, קנית ב-1,000 שקלים. אז החודש הראשון שקנית, באמת הרווחת כי שילמת רק 250. חודש הבא, יש לך את השוטף פלוס חוב. אחרי למעשה ארבעה חודשים סיימת. כבר אתה...
אבל אתה לא אוכל מהסופר, אכלת שעה אחרי.
בדיוק. ולכן אני אומר, זה קודם כל התנהגותית והבנה של הדברים, שהאם יש לי, אני רוצה לקנות משהו, האם אני פורס את זה, או לא, או קונה את זה, או דוחה עד שיהיה לי, אז זה קודם כל מתחיל מפה.
זה ידע. זה בן אדם שפורס את השלומים בסופר, זה כנראה בן אדם שאין לו את הידע הזה, והוא גם כנראה לא עובד עם תוכנית פיננסית. הוא פשוט, אתה יודע, הוא קיבל החלטה נורא מהירה, לא על בסיס איזשהו משהו מושכל, למרות שאני רואה יותר מודעות לדבר הזה של קנייה בתשלומים. אבל כן, זה קורה בגלל זמינות. כי מציעים לי פשוט תשלומים, אני לא אקח, אני לא יודע מה זה בדיוק אומר. אבל בכלל, זמינות של הלוואות היום, באפליקציות, בטלפון, בדרך כרטיס אשראי, הלוואות סופר יקרות, כן, בדרך כרטיס אשראי אתה יכול לשלם בין 14-21% ריבית, כן, אבל שזה כמעט הגבול החוקי של
ריבית. ישבתי עם רואה חשבון, נהל כספים בחברה מאוד גדולה, ועברתי איתו ואמרתי לו, אחי, למה לקחת את ההלוואה הזאת? היא בתנאים מאוד מאוד יקרים, ויכולת לקחת בתנאים הרבה יותר טובים. הוא אומר לי, וואלה, לא יודע, פשוט רצינו איזושהי חופשה, וראיתי את המודעה הזאת, לחצתי עליה, ולמחורת הכסף היה בחשבון. זה בן אדם שמתעסק בכספים, ובגלל הנוחות, הנגישות של אותה הלוואה, הוא אפילו לא בדק כמה ריבית הוא משלם, שהיה לו אפשרויות לקחת הלוואות בתנאים הרבה יותר טובים. זאת אומרת, הנגישות הזאת שקופצת לנו מכל מקום, הבועה הזאת, מגיע לך, תלחץ, תעשה וכולי, היא בעצם גוררת אותנו לכל מיני מקומות, לעשות דברים של, אתה יודע מה? אז אולי אני אחליף את האוטו. כאילו, אני בא להחליף את האוטו, אז גם השאלה הבאה תהיה, אתה יודע שאתה יכול לפרוס את זה, אתה יודע שאתה יכול לשלם, ואז אנחנו הופכים בעצם...
דיברנו בפרקים הקודמים על חינוך פיננסי, וזה בדיוק ההשפעה, האוטומט שלנו זה לרכוש עם אשראי. רכב זה בליסינג, בית זה עם משכנתה, תשלומים, כאילו זה עם אשראי, או קנייה זה עם תשלומים ואשראי. היום ילד שיוצא לעולם הוא לא בכלל מכיר מציאות שהיא נטולת אשראי, הכל עם אשראי. זה האוטומט שלנו, והנה, הם הצליחו, החברות האשראי הצליחו בחינוך שלנו. ופה זה שנייה לבטל את האוטומט. אז באמת זה הזמינות. אגב, לפעמים גם קורים דברים, אתה יודע, יש אירועים בלתי צפויים, ונוצר חוב. לפעמים יש הרבה אנשים שנכנסים לחובות בגלל אירועים, אירועים משפחתיים. יש 3-4 ילדים, אז בר מצווה, בת מצווה, עוד איזה משהו, ואופ, מצאנו את עצמנו בחובות. וזה קורה כשלא מתכננים אותם.
אז חבר'ה, יש לנו פה גילוי. נולד לכם ילד או ילדה, אחרי 13 או 12 שנים, יש לכם בר מצווה או בת מצווה. אין פה הפתעות.
אצלנו זה מחר.
כן.
אז אוקיי, דיברנו קצת על הסיבות, על המחלה האמיתית, שזה הפער, המינוס החודשי הזה. כמובן, אף אחד לא אוהב הלוואות, לא צריך לשכנע פה את האנשים, למה זה לא נעים. אני אומר, הגעתם למצב עכשיו בחיים, כאילו מה לעשות עם זה, אוקיי? בוא נגיד, נתקדם קדימה. הגעתם למצב בחיים, אתם מקשיבים, אתם אומרים, יש לי הלוואות, ההחזר החודשי לא נח לי, לא נעים לי. בוא שנייה נכריז פה, אוקיי, יש לי חוסר סביות רצון בתחום הזה, משבר כהזדמנות. מתי אני הולך ומטפל בנגיד בזוגיות שלי, בבריאות שלי, בכושר שלי, בלא יודע מה שלי, כשאני נתקל באיזה בעיה, נכון? אז אני פתאום הולך ומטפל. אז גם פה, קחו את המשבר או את התובנה הזאת שהתחום הזה לא טוב אצלכם, ואגיד, אוקיי, עכשיו אני הולך ומטפל בזה. אגב, יש פה עוד הזדמנות גם, אפילו גם הזדמנות של חינוך פיננסי לילדים, להראות שאנחנו מטפלים ולוקחים אחריות ומתקדמים, אבל זה לא החלק המשמעותי. אז מה שנשאר לנו עכשיו, זה לדבר על השלבים, על איך עושים את זה, איך עוצרים את המומנטום השלילי הזה, כי מה זה אומר? כשאני נלחם בהלוואות, אני נלחם גם בריבית שלילית שפועלת עליי, על הקרן של הלוואות שאני משלם, וגם איזשהו מומנטום של החזרים חודשיים, שכל הזמן חונקים אותי וקשה, זה כמו לרוץ מול רכבת דוהרת, כי זה ממש במיוחד עכשיו בעולם של הריביות של היום.
אבל אני אוסיף לזה גם עוד משהו, סליחה על ההשוואה, זה כמו נרקומן. זאת אומרת, יש אנשים שמתמכרים להלוואות, כי הם התמכרו לכל מיני תוצאות, אז זה גם לטפל בפסיכולוגיה של עצמנו, איך אני לא חוזר לתוך אותה התנהלות.
תראה, מי שלא מכיר פתרונות אחרים, אז הרבה פעמים זה נראה לו הפתרון היחיד. זאת אומרת, מאוד הגיוני, התקשור להם הבנק אמרו לי שחרגתי, מאוד מאוד הגיוני שאני פותר את זה עם הלוואה, לא נראה לי בכלל שיש או קיים פתרון אחר. ולכן אני בוחר פתרונות שהם דפקטיביים, שהם לא יעילים. יאללה, שלב הראשון, מה עושים? זיהיתי, יש לי חובות, זה לא נוח לי, לא נעים לי, אני משלם 8,000 שקל, 6,000 שקל, 4,000 שקל בחודש, וזה לא נראה לי. אגב, לגבי החזר החודשי צריך להגיד, הרבה פעמים אנחנו רואים תוכניות תקציב של משפחות, אחרי שאנחנו בונים איתם תקציב, ואז אנחנו אומרים, רגע, למה אתם מחזירים סך הכל הלוואות 5,800 שקל בחודש. אומרים, מה הכוונה, למה? ככה יצא, לקחנו אחד ועוד אחד ועוד אחד, וזה מה שקרה. זאת אומרת, אין פה אפילו תכנון אסטרטגי של ההחזר החודשי. איכשהו נוצר מצב שזה מה שאני מחזיר, זה לא קשור לכמה אני באמת יכול, לכמה אני באמת צריך או נכון לי להחזיר, כדי שתהיה פה איזושהי אופטימיזציה, כי בסוף הלוואות זה עלויות. השלב הראשון, אם ככה, זה למצוא מה כושר ההחזר האמיתי של המשפחה. לשבת, לבנות תקציב, הכנסות והוצאות, ולהבין מה כושר ההחזר. עזבו עכשיו את החובות שאני משלם, בוא שנייה נשים אותם בצד, נגיד שאין לי חובות. ככה הכנסות והוצאות, תנסה לעשות את ההתייעלות שאתה יכול, רובנו יכולים לעשות איזושהי התייעלות. כמה אני באמת יכול להחזיר עכשיו? נגיד אני יכול להחזיר 3,500 שקל בחודש. עזוב שנייה שכרגע אני מחזיר 6,000, זה קרה כי זה קרה. זה יהיה הבסיס, אם זה אנחנו נלך לבנק ונתחיל, או לבנקים, ונתחיל להתאים את התוכנית שלנו לכושר ההחזר. כי הכי גרוע, אגב, זה לבוא לבנק.
בלי תוכנית.
לקבל מהם איזושהי הקלה, ואז נכון, גם לא לעמוד בה.
נכון.
כי אז אתה שרוף, אתה גמור. אף אחד לא ירצה לדבר איתך יותר. האמון פה, האמינות פה, היא מאוד מאוד חשובה.
השלב ראשון בעצם אנחנו צריכים מיפוי. לראות את התמונה האמיתית, לראות את מה ש... עם מה אנחנו מתמודדים, ומה היכולות שלנו להתמודד, ועכשיו לבוא ולעשות יפה. את ההתאמה.
הדבר הראשון זה למצוא את כושר ההחזר, הדבר שני זה למצוא את כל ההלוואות. לעשות רשימה של כל ההלוואות, למי אני חייב, כמה אני חייב, כמה ריבית, כמה חודשים, וחשוב למצוא פה את כל ההלוואות. גם הלוואות, חובות עומדים, אני חייב לדודה, עכשיו היא לא מבקשת, אבל בעוד שנה נכון. היא תבקש. אני חייב למוסך, אני רשמתי במקולת, יש לי חוב למס הכנסה, יש לי צ'קים בחוץ. הכי גרוע זה, חוץ מזה שלפי רגע אמרתי שהכי גרוע זה
הכי גרוע זה הדודה.
זה לא לעמוד בתוכנית של הבנק, אבל עוד דבר גרוע זה לעשות תוכנית, ואז פתאום להגיד, שכחתי, יש לי עוד הלוואה. קרה נכון. לי, עם לקוחה, ישבתי עם לקוחה, בנינו תוכנית לילה ולילה של החזר חובות, לפי כושר ההחזר, אחרי חודשיים אומרת לי, וואי, שכחתי, לקחתי הלוואת בלון מאיזה חברת ביטוח, מאיזה קרן פנסיה, והבלון עומד להתפוצץ ממש עוד רגע. 40,000 שקל. אבל גברת, זה לא היה בתוכנית, מה אני אמור לעשות עכשיו? אז כן. זה מה ששיבש לנו את כל התוכנית, והיינו צריכים לעשות דברים בעולים, ובאמת נוצר שם הרבה לחץ, אז צריך למצוא את כל החובות, לרשום. אחרי שמצאנו את כושר ההחזר, מצאנו את כל החובות, אנחנו רוצים לדרג את החובות לפי סדר עדיפויות, מה אני הולך להחזיר קודם. כי אני הולך עכשיו למצוא כסף כדי להחזיר את החובות שאני רוצה להחזיר אותם קודם. יש פה כמה גישות, הרבה אסטרטגיות לאיזה חובות מחזירים קודם. אני לא רוצה להעמיק יותר מדי. ניקח שתי גישות. גישה אחת אומרת, תסדר את החובות מהחוב היקר ביותר לחוב הזול ביותר. למשל, יש לך חוב שיש עליו 10% ריבית, אז אותו תנסה לסגור ראשון, מן הסתם, וחוב שיש עליו 3% ריבית, סגור אותו אחרון. ואז לפי התוכנית, כל פעם שמתפנה לי כסף פנוי, אני זורק אותו לחוב הזה ומסיים אותו קודם. יש גישה אחרת שאומרת, היא גישה התנהגותית יותר, היא אומרת, תסדר את החובות מהחוב הקטן ביותר לגדול ביותר.
תנקה שולחן,
בדיוק. אתה רוצה, בשביל לצבור מומנטום, דיברנו קודם על מומנטום, mm-hmm. כדי לצבור מומנטום, כדי להדליק את עצמך ככה, כי זה לא קל להחזיר חובות, צריך להיות נכון. מאוד ממושמע על התקציב בזמן שאתה נכון. מחזיר חובות. תסמן, נגיד יש לך עכשיו חוב של, שהיתרה בו היא 6,000 שקלים, וחוב שהיתרה בו היא 50,000 שקלים, שים קודם את ה-6,000, ככה אתה תוכל למחוק לך מהרשימה.
תחגוג הצלחות
קטנות, בדיוק, ויהיה לך מומנטום בשביל להמשיך ברמה ההתנהגותית ולהחזיר את החובות. אז נכון שזה פחות רווחי מאשר להחזיר חובות יקרים, אבל יש אנשים שזה מאוד עובד להם. אגב, רוב הלקוחות בוחרים את הגישה הזו, כי באמת רוצים לראות עוד הלוואה יורדת ועוד הלוואה יורדת.
אבל יש משהו שאתה לימדת אותי, שזה נקרא סנובול, זאת אומרת כדור שלג, איך להחזיר. ואם החזרנו את ההלוואות הקטנות, לצורך העניין ההלוואה של 6,000 וחיסלתי אותה, והייתי מחזיר שם 400 שקל בחודש, או 500 שקלים, את ה-500 שקלים אני יכול להעביר לה, לא לצרוך, להעביר להלוואות הבאות, ולזרז את ההחזר של אותם הלוואות. זאת אומרת, כל פעם אני סוגר הלוואה קטנה, מתפנה לי תקציב, מעביר את זה להלוואה הבאה, ומגדיל את ההחזר החודשי, ומעיף כמה שיותר.
נכון, האמת שהתלבטתי אם להגיד, כי זה קונספט טיפה מורכב להסביר בפלטפורמה הזו, בלי לוח וכולי. אבל כן, זה אומר שאם, כמו שהסברת, אם יש לי החזר חודשי מסוים להלוואה אחת, סיימתי את ההלוואה הזו, פשוט לוקח את ההחזר החודשי, במקום לקחת אותו אליי הביתה לסופר, אני הולך ומעביר אותו, גם מגדיל את ההחזר החודשי על ההלוואה הבאה, ואני מייצר כדור שלג שפשוט גומר את ההלוואות, אגב, בדרך כלל בחצי מהזמן.
נכון.
באות אלינו משפחות עם טבלת הלוואות שנמשכת ל-10 שנים קדימה, ובסוף התוכנית הם מסיימות את זה ב-5 שנים.
לגמרי.
כשאנחנו מפעילים את השיטה של הסנובול, אגב, לא אנחנו המצאנו, אבל שיטה מדהימה. יש עוד שיקולים איך לדרג את ההלוואות. למשל, אם הלוויתי לדודה וזה לא נעים לי, או...
נכון.
או שוק אפור, אני מפחד שאני אצא מפה וישברו לי את הברכיים אם אני לא אשלם, אז כמובן שאנחנו נקדם את ההלוואות האלה בתור. אגב, דיברת קודם על הדודה שזה הכי מפחיד, אז באמת, הנה סיפור של לקוח. אח, הלווה לאח שלו, 100,000 שקל. לא מיליונים, 100,000 שקל. והאח התקשה טיפה להחזיר. לקח לו טיפה זמן, הוא טיפה התקשה, לא עמד בדיוק בתשלומים, ביקש הערכות, בסדר, קורה. הגיעו שני האחים לליל הסדר להורים, לארוחת ליל הסדר, ואשתו של האח שלווה את הכסף, קנתה שרשרת. בסדר, שרשרת לחג, לגיטימי. האישה השנייה של האח שלווה את הכסף, ככה סיננה לה, היא לא התאפקה, אמרה לה, לזה יש לך כסף.
ברור.
מה שאומר שכשאנחנו מלווים כסף אחד לשני, אנחנו כבר לא אח ואח, אנחנו לווה ומלווה, או לווה ונושה. ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שאם עזרנו לילדים, לאחים, לחברים, אנחנו לא נראה את הכסף בחזרה. אם כן, זה בונוס, או אם זה עם הסכם. זאת אומרת, הסכם כתוב, הסכם הלוואה, ולעשות את זה בצורה מסודרת. בכלל, אם מישהו מבקש מכם הלוואה, או אם מישהו מבקש מכם להיות ערב, הרי למה הבנק ביקש שהוא יהיה ערב? כי הבנק לא סומך עליו, הוא רוצה אותך כדי שאתה תחזיר. מישהו ביקש, כדאי להציע לו השכלה פיננסית לפני שמציעים לו את ההלוואה או את הדבר הזה, כי יכול להיות שאנחנו רק מנציחים אצלו את ההתמכרות לחוב, או את הפתרון הדפקטיבי הזה שנקרא עוד הלוואה ועוד הלוואה, במקום לתת לו את ההחכה, מה שנקרא. אז הנה, גם שילבנו פה סיפור אמיתי, שאגב, הוא קרע לדורות במשפחה.
ברור.
הוא לא פשוט.
אני רוצה לחבר נקודה של חופשות והלוואות. ואיך זה הולך? לא מעט אנשים אומרים, יאללה, בוא ניקח איזושהי הלוואה, אני חייב חופשה. ודיברתי עם איזשהו חבר, שנסו כל המשפחה לארצות הברית, ושהוא חזר, אמרתי לו, נו, איך היה, מה שנקרא, הטיול המשפחתי? הוא אומר לי, אל תשאל, על הפנים. אני אומר לו, מה זאת אומרת על הפנים? הוא אומר, לקחתי את הטיול הזה, כי הבטחתי הרבה 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 זמן, והנה הילדים מתגייסים, ופחדתי שלא יהיה כבר את הטיול המשפחתי, ולקחתי הלוואה, וזו הלוואה משמעותית, וטסנו לארצות הברית. ובכל החופשה הזאת, כל הזמן אני בעצבים. וואלה, אני עכשיו הולך להחזיר 3 שנים את הסכום הזה, בשביל אותה חופשה של 3 שבועות, מה שנקרא 3 שבועות, 3 שנים. ואומר, לא נהניתי, ולא רק זה. גם גרמתי לכולם להרגיש שאני לא נהנה, כי כל הזמן אמרתי להם, בואו, תחסכו עם זה, גם ככה הטיול הזה עלה לי יותר מדי, וגם ככה הטיול הזה עלה לי יותר מדי. ואומר, התחושה הייתה לא טובה. והוא אומר לי, זה הייתה טעות. כי רציתי לעשות משהו של פן, לקחתי אותו, אבל הבנתי אחרי זה את הסטרס שזה גורם לי, והבנתי ש, סליחה על הביטוי, זה דיביל, אני הולך להחזיר עכשיו 3 שנים הלוואה על 3 שבועות, וגרמתי לכולם בטיול להרגיש את הדבר הזה. ולכן אני אומר, הרבה פעמים אנחנו הולכים הלוואה בשביל משהו יחסית קצר, משהו שהוא רגעי וכו', וזה הלוואה פחות טובה, ואחרי זה אנחנו, זה עולה לנו ביוקר.
ממש ככה, זה ככה גם בהלוואות הרחבים ועוד דברים כאלה. אם אני רוצה להשלים את הצעדים של מה לעשות, אז דיברנו, הצעד הראשון זה הכושר החזר, כושר פיראון, מה שנקרא. השלב השני זה לפרוס את כל החובות, לכתוב אותם, מה אני חייב, למי, את כל החובות, לדרג אותם לפי השיקולים, מה אני רוצה להחזיר קודם. השלב הבא, זה מה שלעשות את התוכנית עצמה, אז איזה אשראי אני לוקח במקום. אני יכול סתם לעשות מסע ומתן על הריביות, כי זה שוק, אני יכול להיכנס ולקבל תנאים טובים יותר בכל מיני מקומות. יש המון פתרונות היום, מקרן השתלמות, מקופת גמל השקעה, מהבנק, כל מיני. אז אני יכול לעשות את זה. אם אני לא מסתדר עם ההחזרים החודשיים, מה שקורה להרבה אנשים, אז אני יכול לחשוב על פריסה של ההלוואה, או של ההלוואות, זאת אומרת, למרוח את זה ליותר זמן, או איזשהו איחוד של ההלוואות. לקחת איזושהי הלוואה אחת גדולה, אחרי שעשיתי את התוכנית הזו, אחרי שאני מבין בדיוק כמה כסף אני צריך, ותכף אני אדגיש למה אני צריך לדעת בדיוק כמה כסף אני צריך, ולקחת הלוואה חדשה. מה היתרונות, מה החסרונות? זה די ברור. היתרונות, שיש לי הלוואה אחת גדולה שעכשיו ייחדתי, יותר קל לנהל את זה.
מתמודד עם משהו אחד.
וזה מתאים עכשיו בתקציב החדש שלי, כי התאמתי את ההחזר החודשי. החסרונות, אחד, זה נמרח לי עכשיו יותר כמו מסתי, כי מן הסתם, אם ייחדתי ופרסתי, אז מערכתי את זה ליותר שנים כנראה. אני גם כנראה יפגע בריבית, הבנק כנראה ייתן לי את זה בריבית יותר יקרה. והחיסרון זה ההתנהגותי. אנחנו מכירים, אנחנו רואים את זה אצלנו. בן אדם יום אחרי שהוא קיבל את ההלוואה לחשבון, איך הוא נראה לעומת יום לפני. ביום שהכסף בחשבון, שכחת כבר מה כאב לך אתמול, ואתה חוזר לסורך. והחשש פה הוא שתיקח הלוואה, תמשיך להתנהג כמו שהתנהגת, ועוד שנה תגיד, איי,
לא מספיק לי.
אני צריך עוד הלוואה, זה לא מספיק לי וכולי. אז זה היתרונות חסרונות. לכן, שעושים את התוכנית הזו, רק תחת תוכנית כלכלית שהיא כוללת גם את התקציב וגם את הניהול סיכונים. הנושא של לטפל בהלוואה, זה בדיוק הסיפור שלי כשאני הייתי במינוס, וניסיתי לפתור את הבעיות שלי, הלכתי צעד קדימה, 2 צעדים אחורה. כי כל פעם באתי לפתור נקודתית איזה הלוואה אחת, לא הסתכלתי כולל, הוליסטי על כל הדברים, ואז תקף אותי במקום אחר. אז אם עושים את התוכנית הזו, זה רק במסגרת איזשהו באמת תכנון פיננסי, יותר כולל, יותר מעמיק.
תגיד, שאלה, הרבה שואלים אותה, אופיר, אולי אני אפתח את התוכנית חיסכון הזאת שיש לי, או את הקרן השתלמות, ואני כבר אסגור את ההלוואה?
שאלה, יש פה גם עניין כלכלי, גם עניין התנהגותי. קודם כל, קרן השתלמות כזו, שיכולה לעשות תשואה ריבית דריבית למשך המון המון שנים, זה בעצם כמו תרנגולת שמטילה ביצי זהב. כי כל הזמן, אתה אפילו יכול להוריש אותה הלאה, והיא תעשה תמיד ריבית דריבית, ואנחנו יודעים שהזמן זה פקטור מאוד משמעותי. עכשיו, אם אני רוצה עכשיו לקחת את הקרן הזו כדי לסגור את המינוס, זה כמו לקחת תרנגולת שמטילה ביצי זהב, ולשחוט אותה בשביל ארוחה אחת טובה. אני משתמש בפעם אחת, וזה לא כדאי. במקסימום עדיף לקחת הלוואה על חשבון הקרן, כדי שהקרן תישמר, היא תמשיך לעבוד לכל החיים, ואני אקח הלוואה מעצמי על חשבון הקרן, ואחזיר אותה לעצמי, כדי לא לפגוע בנכס הזה. זה בעצם חיסכון כזה, זה נכס פיננסי, שהוא מניב, הוא מניב כמו דירה. קרן השתלמות שנשבור אותה, זה כאילו שרפנו ממש, לקחנו מציץ, שרפנו דירה, כי אם ניתן עכשיו 20 שנה לרוץ קדימה, היא תהיה שווה כמו דירה באמת, והיא גם תניב כמו דירה באמת. אז שוב, לפעמים אין ברירה, והמשפחה חייבת כסף מזומן עכשיו, משתמשים גם בחיסכון. אבל זה העדיפות כמעט אחרונה.
כי בסופו של דבר, הרבה פעמים אנשים מוצאים את עצמם, נשארים עם החובות, וגם בלי קרן החיסכון, וכי הם חזרו. אז שוב פעם אנחנו חוזרים, התנהגות, 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 איך אנחנו עובדים קודם כל על הפסיכולוגיה של עצמנו, כי אחרת אנחנו נחזור שוב פעם לאותם מצבים, שאנחנו צורכים עוד הלוואה ועוד הלוואה, ואנחנו יודעים לתת לעצמנו תירוץ. פעם רשמתי שאנחנו לא מפטרים את עצמנו. זאת אומרת, אם אני נניח במקום העבודה, צריך להגיש משהו, אז אני אגיש אותו, כי אין לי ברירה, אני צריך להגיע לשעה מסוימת ולהגיש את התוכנית העבודה הזאת, או את התוכנית השנתית וכו'. אנחנו כלפי עצמנו מאוד סלחנים, אנחנו לא מפטרים את עצמנו, ואנחנו נותנים לעצמנו את אותם תירוצים של, טוב, יהיה בסדר, אין ברירה, אבל עכשיו אני אקנה עם זה ככה, ואני אעשה ככה, ובהלוואה הבאה כבר אני לא אקח וכו'. ולכן אני אומר, שורש העניין, זה פה בראש, לא רואים אותי, שומעים, אבל אני אומר, זה פה בראש.
תשמע, עכשיו שאתה אומר את זה ככה, אני שוקל, אולי אני אפטר את עצמי, תתמודד אתה עם אשתי. אני שוקל את זה בחיוב.
כל אחד ואשתו.
לגבי הלוואות, אני חושב אבל שהנקודת אור של הפרק, זה שיש פתרונות, כי בן אדם שהוא מתמודד מול כמה הלוואות, הוא בעיקר מרגיש שהוא מצומצם באפשרויות שלו, בפתרונות שלו, ויש פה פתרונות. אם מוצאים את כושר ההחזר, אם מבינים בדיוק כמה אנחנו חייבים ולכמה זמן, ובונים תוכנית, הבנק בהחלט יכול להתחשב. הוא לא חייב, אבל שים לב, סיפור, הכנתי את הלקוח לפגישה לבנק. הלקוח שהוא בא לא מוכן לבנק, מה הוא עושה? הוא נכנס לפקיד, אומר לו, היי, אני צריך הלוואה. כמה? כמה אתה יכול לאשר לי? כמה אתה יכול להחזיר כל חודש? פרוסית זה הכי נמוך שאתה יכול. הפקיד אומר, וואלה, יש פה בן אדם, סליחה קצת, תטמבל, הוא לא יודע מה הוא צריך, מה הוא רוצה, הוא לא יודע לדבר את השפה הפיננסית אפילו, מה הפקיד מרגיש? חוסר ביטחון. הבנק רוצה ביטחון שהכסף יחזור. הוא אומר, אוקיי, לא יודע. לא בהכרח שהוא לא יאשר לו, אבל רוב הסיכויים שהוא יש פה חוסר ביטחון. לעומת זאת, הבן אדם שהכנתי אותו לפגישה הזו, הוא בא לפקיד אומר לו, יוסי, אני צריך 243,000 שקלים. וואו, למה דווקא את הסכום הזה? כי זה בדיוק הסכום שאני צריך לאיחוד של ההלוואות, בדקתי את כל ההלוואות, וזה סוגר לי את כל הפינה הזו. אוקיי, כמה אתה רוצה להחזיר? אני צריך לכוון לאזור ה-3,500 שקל בחודש. למה דווקא הסכום הזה? זה הכושר פיראון שלי. וואו, יש פה נכנס...
הוא משתמש במילים שלהם.
צדיק בלעיר. ואוקיי, לכמה זמן, וגם לא רק שאומר לו לכמה זמן, הוא גם אומר לו, תראה בתקציב שלי, שילמתי גם מחירים. מכרתי רכב, צמצמתי קצת בסופר, עשיתי דברים. הפקיד הולך עם הסיפור הזה למנהל סניף, או למנהל של המחלקה שלו, אומר לו, תשמע,
יש לנו תלמיד גאון.
תראה מה יש פה. עכשיו, הבנק לא חייב לאשר, כי יש את הנושא של דירוג אשראי, ואולי הלקוח יסתבך לפני כן, הוא לא חייב לאשר, אבל סיכוי הרבה יותר גבוה שאיזשהו גוף מימון ייתן לך בצורה כזאת את המימון, כי באת מתוכנית עסקית, מה שנקרא. גם משפחה יכולה שתהיה לה תוכנית עסקית, זה בדיוק אגב מה שאנחנו עושים ביום-יום, בונים כאלה תוכנית עסקיות, אז יש אופק, יש תקווה, ויש לא מעט פתרונות.
טוב, אז בוא נעשה ככה, אני מסכם את הפרק, בזמן שאני מסכם את הפרק, אתה חושב על המשפט סיום, אני מאתגר אותך, ויאללה, עוד פרק יסתיים. אז על מה דיברנו? דיברנו על חובות והלוואות, עשינו לכם בהתחלה מאוד שחור, אנחנו מבינים שחובות והלוואות זה קודם כל התנהגותי, ובראש איך אנחנו עושים, זה הפרמטר הראשון. הפרמטר השני, אנחנו רוצים מיפוי, של מה שיש לנו כדי להבין עם מה אנחנו מתמודדים, ואז לקבל את ההחלטות של כושר ההחזר שלנו, מה אנחנו מסוגלים להחזיר, ואיזה פתרונות עומדים בפנינו. ואחרי שעשינו את כל הדברים האלה, ואנחנו חוזרים להתנהל נכון, אסור לנו לחזור להתנהגות הקלוקלת שלפני כן, ולא לשכוח שיש גם הלוואות טובות, שהן הלוואות שמקדמות אותנו, כדי לקנות נכס, כדי להשקיע בעסק, ולהתפתח. בזה סיכמתי, תן לנו את המשפט סיום.
וואה, התקלת אותי ב-20 שניות. אז תראה, אני רואה שרוב ההלוואות נלקחות, בשביל דווין, רמת חיים, מה יחשבו, מה יגידו, איך ההוא בעבודה ראה שעשיתי את הבר מצווה, ואיך ההוא ראה את החופשה שלי באינסטגרם. אני אגיד לכם, לא אכפת לי מה אנשים מרוששים חושבים עליי. אכפת לי מה התוכנית הידים שלי אומרת, לאן אני הולך, מה התקציב שלי מספר לי, ומה הערכים שלי, איך אני רוצה להעביר את הדברים בבית שלי, איך אני רוצה שיזכרו אותי, מה חשוב לי באמת לממן בחיים. ולכן אני צובר פחות הלוואות של דווין, כאילו דברים שנגררתי אליהם. אז קחו את זה, לא אכפת לי מה אנשים חושבים עליי.
תענוג, אחלה סיום. אז חבר'ה, אחלה סיום של נקודת מפנה, חובות והלוואות, תחשבו מה נכון לכם ומה טוב לכם, ונשתמע בפרק הבא.
נקודת מפנה, תכנון פיננסי, האותיות הקטנות, בהגשת קובי דהן ואופיר זילביגר.